ערב טוב.
טוב, ערב טוב לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. יהי רצון שתשרה עלינו רוח מלמעלה, מן העליונים, כדי שנכוון לאמת, שלא נטעה במיוחד לא בזמנים שהגבורה אמורה להופיע בעולם, גבורת הגאולה, שהיא בעצם הספירה האחרונה המיוחסת לגאולת ישראל ולגאולת העולם כולו. הספירה הזאת מיוחדת במינה כיוון שהיא עוסקת במידות, היא עוסקת בדיוק, ולכן היא גם כן דורשת מאיתנו לעשות חיבור בין הכלים הפנימיים שלנו לבין הכלים החיצוניים שלנו. פירושו של דבר שאנחנו צריכים להתכונן למדרגה שיודעת לקבוע את הגבולות שלנו בתוכנו ואת הגבולות שלנו מחוץ לנו. כלומר, הגבולות האינטימיים, הגבולות האנושיים של בין האדם לעצמו, וכמובן של האומה כולה ביחס לכל הסובב אותה. השיעור שאמור היה להיות היום בלילה הוא בעצם שיעור של תיקוני הזוהר. אלא שמטבע הדברים, גם בשעה הזאת, הרבה אנשים, ברוך השם, הצטרפו לשיעור, מצטרפים לשיעור, ולכן אני רוצה לומר שבכל זאת אנחנו ניגע גם כן בתיקונים, אבל נפתח קצת את הנושא כדי שיהיה יותר מתאים לקהל הרחב יותר ששומע, וגם למי שאחר כך נשמע את השיעור אחרי שהשיעור יועבר בעזרת השם דרך המדיה. זה לא חידוש, אנחנו נמצאים במערכת מורכבת מאוד במציאות. המערכת הזאת היא בעצם סופה של מערכת ישנה קודמת, ואנחנו נמצאים עכשיו בנקודת הציר של התחלה חדשה, של היסטוריה חדשה, של מימד חדש, של סדר עולמי חדש. כמובן שההיסטוריה שהייתה לפני וההיסטוריה שתהיה אחרי שונה לחלוטין, כמו שבמצרים היה עולם לפני יציאת מצרים ועולם אחרי יציאת מצרים. אנחנו בעצם יושבים על אותו ציר שמדי פעם בהיסטוריה שלנו משתנה כדי לאפשר מנגנון חדש, פלטפורמה חדשה לעולם, וכיוון שיש כלל בתורת הקבלה שאין מלכות אחת יכולה לתפוס את חברתה, אלא אם כן היא מתבטלת. כך שבעצם ההוויה הקודמת חייבת להתבטל כדי להבליט, לתת מקום להוויה החדשה. מה זה אומר? זה אומר שכל מלכות בעצם חוזרת לנקודת אפס, היא מתאפסת. המנגנון הישן מתאפס כמו ריסט, כדי לתת מקום לבניין המחודש. הבניין הזה דורש מאיתנו גם כן הרפיה. במילים אחרות, המנגנון הזה דורש מאיתנו לתת למנגנון לפעול מבלי שנפריע. האמת שהמציאות הרבה יותר חזקה מאיתנו, והיא דה פקטו דורשת מאיתנו המון המון צניעות. אנחנו רואים שכל מה שהסתמכנו עליו בחיינו כבר לא רלוונטי. אני לא יודע אם המצב הזה יתמשך הרבה זמן. אנחנו לא אומרים שיקרו דברים בצורה מאוד דרסטית בבת אחת, אף אחד לא יודע איך יהיו הדברים עד שהם יהיו. זאת אומרת שאנחנו לא משחקים שום משחק, לא של נביא, לא של חוזה, פשוט אנחנו לומדים את ההיסטוריה שלנו דרך התורה. זה מה שהתורה מצווה, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, בינו שנות דור ודור. לימדו את ההיסטוריה שלכם דרך הטקסטים שנתתי לכם, שהעברתי לכם בתורה הקדושה, וכך תוכלו בעצם להשתלב למהלך, לתנועה האלוהית הזאת, המחזירה את השכינה לציון. כמובן שהספר שאנחנו רגילים ללמוד בו בימי חמישי לילה, הוא ספר שהוא מפתח לתקופה שאנחנו חיים בה. פירושו של דבר, ספר הזוהר הקדוש, הוא במיוחד החלק הנקרא תיקוני הזוהר, הוא בעצם הכלי, אפשר לומר אפילו הנשק המיוחד לתקופה שלנו. הערכים המופיעים בספרים הללו בספרי הקבלה בכלל, הם ערכים מיוחדים לאותה תקופה של מעבר, לאותה תקופה של החשכת המצב הקודם כדי לאפשר הארת המדרגה הבאה. ומכאן שמי שלמד, מי שהתכונן לעניינים האלה, קצת יותר מוכן במרכאות ממי שלא עשה זאת, אבל בעזרת השם אנחנו תפילה, כולנו תפילה, שאנחנו כולנו בתיבה אחת גדולה, תיבת נוח אחת גדולה, בזמן שהמבול מתרוצץ ומשתולל בחוץ, אנחנו נמצאים קודם כל כאן בארץ הקודש, ברוך השם, השתבח שמו לעד, שזכינו להיות חלק ממי שנבחר כדי להיות בתיבת נוח של הזמן הזה, להיות נקלטים בארץ הקודש, כי זה לא דבר פשוט. אתם רואים מה שאמרנו כבר בשנת תפשין סמך, שיגיע הזמן שאפילו הכניסה לארץ תתחיל להיות דבר מסובך. אנשים לא הבינו בכלל, כי אנחנו גם לא ידענו איך הדברים התממשו באופן מוחשי כאן ועכשיו, כמו שאנחנו חווים את זה היום. אבל הדברים כתובים. אי אפשר לחשוב שהעולם בידיים שלנו. המציאות היא מציאות אלוהית. מחשבת הבריאה היא מחשבה אלוהית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. העולם הוא לא פרי מעשה ידיו של האדם. לכן כל הערכים האמיתיים השייכים לעולם הם באופן אוטומטי מהלכים עליונים, כיוון שהמחשבה העליונה המוחלטת היא זו שהביאה לבריאת העולם שאנחנו נמצאים בו. יוצא שהגאולה שאנחנו נמצאים בפתחה, הגאולה השלמה, היא לא פרי דמיונו של האדם, אלא היא תהליך שלם שלא התחיל היום, לא התחיל אתמול, ולא לפני חודש ולא לפני חודשיים. התהליך הזה הוא תהליך אלוהי שמוטבע כבר בבריאת העולם, שנאמר שיגיע הזמן שהארץ תהיה תוהו ובוהו בחושך על פני תהום, אבל שרוח אלוהים תרחף על פני המים, דרשו חז"ל, זהו רוחו של מלך המשיח. כמובן שכדי שהאור העליון יגיע לעולמנו, הוא חייב לעבור שלבים שהוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא, קבע בעולם הזה. והשלבים האלה נכנסים לתוך מה שעכשיו הזכרתי בפסוק. והארץ הייתה תוהו, מדרגה אחת, ובוהו, מדרגה שנייה, וחושך, מדרגה שלישית, ותהום, מדרגה רביעית. מדובר כאן בקליפות, מדובר כאן בגלויות, מדובר כאן במנגנונים שמגמתם למנוע, במין משחק כזה, שמנסה למנוע מן האור העליון, האלוהי המקורי המוחלט, לרדת אל עולמנו, וכדי לרדת אל עולמנו, האור הזה בעצם חוצה את ארבעת הפילטרים שעכשיו הזכרתי, שהן בעצם ארבע גלויות, שזה כל ההיסטוריה האנושית, כדי להגיע בסופו של דבר לגילוי הערכים האלוהיים בעולם הזה, קרי רצון השם בעולמנו. אז התוהו זו מדרגה של שכל עליון שהיה אצל בני האדם, שמנע מן האדם לראות ולהבין בכלל את הערכים העליונים שעוברים אותו. זה בעצם התוהו, והבוהו זה בעצם גם כן מנגנון של יופי, של אסתטיקה, שמנסה להכחיש את המנגנונים העליונים. חושך, שוב מדרגה נוספת, כמובן כל אחד קשור לגלות, אתם מכירים את הגלויות, בבל, פרס ומדי, יוון ואדום וישמעאל. הנה ארבע מדרגות, כנגד כמובן ארבע אותיות שם הוויה, כל אחת מהקליפות שהזכרנו מנסה למנוע את המעבר ואת הגילוי של עוד אחת מארבע אותיות שם השם. לכן אנחנו בגלות של החושך עכשיו, שזה בעצם מה שקרה בתקופת יוון, גם כן עניין של שכל אנושי שמתכחש למה שמעבר לו, ואדום וישמעאל כנגד ההא האחרונה היא גילוי המלכות בעולמנו. כשהאור האלוהי יחצה בסופו של דבר את כל הפילטרים הללו, הוא יתממש. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהזמן הזה הגיע. בעזרת השם, בישועתו הגדולה, אנחנו מרגישים, רואים את זה היום, גם מי שלא רצה לראות, מי שהיה במצב של חושך, במצב של רצון לא לראות, או רצון להתכחש, ולא ראה, אנחנו רואים היום שמשהו קורה, אנחנו לא יודעים עדיין איך, אבל אנחנו רואים שמשהו משתנה בעולם, וכל בר דעת יכול להזדהות עם מה שאני אומר כאן, כיוון שהדברים מוחשיים, האלמנטים שעליהם נשעננו במשך כל התקופות הקודמות, הולכים ונגוזים, הולכים ונעלמים, הולכים ומתמעטים ממש לנגד עינינו. אז כמובן שהנושא, שבעזרת השם זה קצת שיעור, בוא נגיד של ניסוי. אנחנו לא יודעים עדיין איך לתפעל את כל המנגנונים האלה. בעזרת השם, לאט לאט, אנחנו פשוט גם כן מסתגלים לתקופה חדשה. הסברתי קודם שתיקוני הזוהר הוא בעצם הספר המרכזי, הנשק נגד כל הקליפה שמנסה עם כוחותיה האחרונים למנוע את הגילוי הזה, את הגילוי האלוהי בעולמנו. אנחנו כמובן, עם ישראל, שותפים למהלך האלוהי, לא ניתן לזה לקרות, אנחנו בעזרת השם נעשה את כל העבודה כדי לפעול עם הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא בחר בנו מכל העמים, כדי שנהיה שותפים למהלך הגדול הזה. כמובן שאנחנו נמצאים גם כן בתקופה שהיא אדר ניסן, אתם רואים שהתקופה הזאת היא לא סתמית, יש גאולה באדר, יש גאולה בניסן. הגאולה באדר היא גאולה שמתלבשת בתוך מנגנוני הטבע, הגאולה בניסן היא גאולה שבעצם נעשתה, לפחות ביציאת מצרים, מעבר למנגנוני הטבע. למה אנחנו סומכים גאולה של אדר לגאולה של ניסן? לא בגלל ששני החודשים נוגעים אחד בשני ולסמוך גאולה לגאולה. פשוט מאוד, זה רמז של חז"ל בסייעתא דשמיא, שהגאולה הראשונה, ניסן, חייבת לגעת בחברתה בגאולה האחרונה שהיא אדר. במילים אחרות, יש לנו פסוקים, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. אומרים לנו חכמים, כאמץ אתך במיכה, כאמץ אתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. כשאמרתי לכם שהגאולה של אדר סמוכה לגאולה של ניסן, פירושו של דבר שכיוון שנגאל בעזרת השם גם כן בגאולה העכשווית בניסן, לא אמרתי שהניסן הזה הוא הגילוי האחרון, אני כמובן מתפלל לדבר הזה, אבל אי אפשר לומר את הדברים ואסור לומר את הדברים, אבל בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל, ואיך תהיה הגאולה של הניסן הבא, כמו הגאולה של אדר. לכן שתי הגאולות סמוכות זו לזו. פירושו של דבר, שהגאולה האחרונה תהיה ממש דומה למה שקרה בסיפורו של מרדכי ואסתר בשושן הבירה. שהכל יתלבש במימדים פוליטיים, טבעיים לחלוטין, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא לא מופיע בשמו בתוך מגילת אסתר. גם אנחנו, בגאולה האחרונה, נסמוך גאולת ניסן לגאולת אדר, כדי שנבין שהגאולה האחרונה תהיה מלובשת במנגנונים טבעיים לחלוטין. כמובן שהדברים, אפילו כשהם טבעיים, עוברים, והם למעלה מדינתנו, עד כדי כך שווירוס קטן, כמו שאנחנו היום רואים שהוא משתולל בעולם, אין כוח כדי לשלוט עליו, לפחות לא ברגעים בהם אני עכשיו מדבר. אנשים משתוללים, אנשים מתים, אנשים פשוט פוחדים, אנשים מסתגרים, אנשים חוזרים לתוך הקופסה, כל אחד ואחד חוזר למנגנון שבו הוא חייב להיפגש עם עצמו. מה זאת אומרת להיפגש עם עצמו? אני לא מדבר על האגו, החלק הראשוני, אלא אני מדבר שכשנצליח להיכנס לעצמנו, אז אנחנו נהיה בעצם מחוברים למנגנונים הגדולים, האמיתיים, המחוברים בעצם לריבונו של עולם, כי בתוך תוכיותנו אנחנו נפגשים עם לא פחות מאשר עם כלל ישראל, עם הנשמה הקולקטיבית של העם שלנו. אני רק רוצה לדעת אם אני מדבר באוויר או שמישהו שומע אותי.
כן הרב, אנחנו שומעים אותך כולם.
אוקיי, אז אני ממשיך בעזרת השם. כיוון שהנושא שלנו הוא נושא מורכב מאוד, והוא יעסוק רובו ככולו בעניין הגאולה, כי זה הנושא שעליו לא דיברנו מספיק, אני מדבר באופן כללי, למרות שאנחנו בחוגים המצומצמים שלנו, ניסינו בסייעת הדשמיה עם כל הצניעות ועם כל הענבה, קשת לנושא הזה, ו... בעזרת השם, להבין את התוכן. השיעור הזה לא יהיה ארוך מדי, כיוון שבמקור הוא היה אמור להיות באמצע הלילה, ב2:30 בלילה, עד 5 לפנות בוקר, אלא שהביקוש היה כל כך גדול, שהחלטנו להעביר אותו לזמן יותר מוקדם, ב9 בערב, ובעזרת השם אנחנו נסיים אותו קרוב לשעה 10, 10 ומשהו, רק בשלב הראשוני הזה, כאמור, זה בעצם שיעור שהוא ניסוי בפני עצמו. הספר שדיברתי עליו, תיקוני הזוהר, הוא בעצם דרישה של הבנה על מה שנקרא בתורת הקבלה מעשה בראשית. פירושו של דבר, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. המילה בראשית היא אכן מילת המפתח בכל הספר הזה, וחכמי הזוהר ובראשם רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו אמן, דרש את 70 הצירופים שהוא בחר על המילה האחת שנקראת בראשית. המילה הזאת בראשית, בית רש א' שין יוד ת', אתם מבינים שיש בה שש אותיות למילה הזאת. כלומר, אם יש שש אותיות, יש שש כפול חמש, 30, כפול ארבע. 30 כפול 4, 120, כפול 2, 240, כפול 3, כפול 2, כפול 1. זאת אומרת שבסך הכל יש לנו 720 צירופים שונים למילה בראשית. זה נקרא פקטוריאל 6. ברגע שיש לנו 720 צירופים, כמובן שלא נדרשו בספר הזה תיקוני הזוהר, 720 הצירופים, אלא רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום בחר 70 מביניהם ופיתח את כל הצירופים של המילה בראשית. פעם אחת בראשית, למשל ברא 6, שיט בארמית פירושו 6, כלומר העולם הזה הוא בעצם בניין של 6 מדרגות. פעם אחרת זה ברית אש. אתם שמים לב שאני לא יוצא מהאותיות הבונות, המרכיבות את המילה בראשית. אז ברית אש, צריך להבין מה זה ברית ומה זה אש. אחרי זה זה א' בתשרי. עדיין אותיות בראשית, או א' ב' תשרי, כיוון שראש השנה יומיים, א' וב'. אחרי זה את רשב"י. את רבי שמעון בר יוחאי, גם כן אותיות בראשית. אנחנו עדיין עסוקים במילה אחת פותחת. מה פשר כל הצירופים הללו? פשוט. רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום הבין שבמילה הפותחת את כל התורה חייבת להיות בעצם כל התורה כולה, על כל סודותיה, כיוון שמה שנמצא בראש, אחר כך יופיע גם בגוף התורה. אז המילה בראשית, כשמה כן היא, גם כן, ראש. זה הראש של כל התורה כולה, שבעצם כל השאר מהווה גוף לאותו ראש. ולכן רבי שמעון בר יוחאי עשה ניתוח פנימי, ניתוח מוח, ניתוח ראש פתוח, והוא נכנס לגרעין של כל הבריאה, ושם, הוא בעצם דלה בשבילנו את הניצוצות הקדושים שבהם בעצם גנוזה כל המציאות שלאחר כך תצא לאט לאט במשך הזמן. אפשר לומר שהמילה בראשית היא שורשית מאוד, היא גנוזה מאוד והיא גם מעבר למימדי הזמן. אלא שהגילוי שלה יתלבש בתוך המנגנונים הקשורים לזמן. כל זה כמובן בתיקונים. אנחנו היום נמצאים כבר בתיקון 66, יש 70 תיקונים שתבינו, ברוך השם אנחנו כבר שנים עובדים על התיקונים הללו, וחסרים לנו בעצם רק 4 תיקונים כדי להשלים את כל המערכת הזאת. זה מה שקוראים מעשה בראשית. במקביל למעשה בראשית, יש מה שנקרא מעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? זה בעצם הכלים שעליהם, בתוכם, תרכב כל המערכת של מעשה בראשית. מעשה בראשית זה מין אור, גנוז, מעשה מרכבה זה הכלי להכיל את אותו האור. מעשה מרכבה, במה דורש? דורש במילה ישראל, שהיא בעצם המילה החותמת את התורה. כיוון שהתחלנו בראשית במילה הפותחת, ישראל לעיני כל ישראל, כך מסתיימת התורה במילים הללו, כלומר, המילה האחרונה בתורה היא ישראל. במילים אחרות, אם אני לוקח את הסוגריים שעכשיו בניתי, מעשה בראשית מצד אחד, מעשה מרכבה מצד שני, אפשר לומר שבראשית זה האור, והמרכבה זה בעצם עם ישראל. אנחנו המרכבה לאור האלוהי שאמור לרדת לעולם, ואכן הוא ממש כמעט בסיום הירידה. אנחנו עכשיו בשלבים האחרונים של ההיסטוריה, ואנחנו בעזרת השם מתפללים להיות שותפים נאמנים למהלך הגדול הזה, לזרימה האלוהית הזאת. כדי להבין את כל המהלך, צריך להבין גם כן את מה שאנחנו עכשיו נכנסים אליו. כלומר, כל מה שקשור ליציאת מצרים. מעבר לכל הסיפור הזה של יציאת מצרים, צריך להבין כי מדובר כאן בסוד פנומנלי, עצום. הוא לא שייך לסיפור סתמי, תורני, של עם ישראל, שיצא יום אחד מן הארץ הזאת שנקראת מצרים. זה בעצם שייך, כל המהלך הזה, הנקרא יציאת מצרים, המהלך הזה שייך לכל הקומות של כל המבנים, גם של הזמן, גם של המקומות כולם, וגם של הנפשות כולם. כלומר, של הזהויות הנפשיות שאנחנו בעצם חלק מהן. זאת אומרת, שלצאת ממצרים, פירושו של דבר, לשנות פאזה, גם בזמן, גם במקום, וגם בנפש. רבותיי, הזכרתי לכם שמה שהיה אז, קורה עתה. הגאולה הראשונה והגאולה העכשווית קשורות זו לזו. הגאולה הראשונה הייתה למעלה מגדרי הטבע, ועכשיו היא מתלבשת, היא ממשיכה כמובן, ויורדת ומתלבשת בתוך מנגנוני הטבע, ולכן מטבע הדברים הכל יהיה פוליטי, הכל יהיה ממשלתי, הכל יהיה מדיני, הכל יהיה צבאי, הכל יהיה כלכלי, הכל יהיה בעצם כל מה שאנחנו רואים היום. המנגנונים הללו משתבשים בגלל שאנחנו עכשיו בשלב האחרון, המגלה את התוכן האלוהי, האינסופי, המוחלט הזה, בתוך המנגנונים. כמובן שהחיכוך הזה שנגרם בגילוי, בזרימה הזאת, הוא גורם לכל הזעזועים שאנחנו חווים אותם עכשיו. רק בסוגריים, כשיש רעידות אדמה כאלה, הרי זו גם רעידת אדמה, זה סוג של רעידת אדמה, צריך גם כן לברך. אנחנו מברכים. אנחנו מברכים על רעידות אדמה בגלל שזה כוחו של הקדוש ברוך מלא את העולם, ולכן הכוח הזה מתגלה עכשיו בעולמנו החומרי, והוא רוכב על עולמנו החומרי. זה נקרא שהמשיח הוא אני ורוכב על חמור, שכאן כמובן החמור הוא החומר עצמו, החומר של הבריאה, המציאות עצמה. ואני בעזרת השם אשתדל לפתח את כל הרעיונות הללו, כדי שנבין את המנגנון בכללותו, גם אם לא נזכה היום לגעת ספציפית בספר הזה, כי המושגים המופיעים בספר הזוהר הם מושגים שהם לא שווים לכל נפש, ומי שלא למד את המושגים האלה לא מסוגל גם להבין, וחבל על כל מי ששומעים. כמובן שאני קצת כאן מעניש קבוצה שכן רגילה ללמוד, אבל אין מה לעשות, אנחנו בתקופה שצריך להכשיר כנראה את כל עמנו הקדוש אל אותם מושגים פנימיים עמוקים. כמובן שגם בשיעור הזה אני משתדל בעזרת השם לגלות מדרגות יותר פנימיות ממה שרגילים לשמוע עד היום, כיוון שכפי שאמרתי לכם מקודם, החוכמה היא לא לדעת מושגים טכניים בלבד של קבלה, של תורת הסוד, אלא לדעת לתרגם את המושגים האלה למציאות חיה, נושמת ובועטת. זאת אומרת שאנחנו משתדלים לעשות את זה. אז בשבילכם, בעבורכם, בעבור העם שאני אוהב, עמי, ישראל, בעבור התורה שאני אוהב, בעבור הקדוש ברוך הוא שאין לי מילים בכלל, כדי להודות לו על כל מה שהוא נותן לנו, וכל מי שנמצא עכשיו בתיבת הנוח האחרונה הזאת של ההיסטוריה, בזמן שהמבול משתולל בחוץ, גם כן צריך להודות על המצב שאנחנו נמצאים בו בארץ ישראל. אני חוזר ליציאת מצרים. אם אני מצליח היום להתחבר ולהזדהות עם יציאת מצרים ביסוד המוחלט שלה, הרי שגם בי מתחולל אותו תהליך של מה שמתרחש שם, ביציאת מצרים. הדבר הזה נפגש בתוך עצמי. אני פוגש את המהלך בגלל שאני חי. בגלל שאני מזדהה עם המהלך הזה. על זה בעצם אמרו חכמים, ואנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז נכון, חייב אדם לראות את עצמו, אבל לפני שאני רואה את עצמי כאילו יצאתי ממצרים, אני כנראה גם כן חייב לראות את עצמי. בוא נעצור את הפסוק באמצע. חייב אדם לראות את עצמו. אחרי זה נבין את יציאת מצרים. איך אני מגיע למצב שאני רואה את עצמי? מבודדים אותי. מכניסים אותי לתוך קופסה. אני נשאר בבית. אני נפגש עם המשפחה. אני נפגש עם הערכים שקצת איבדתי, כיוון שהייתי ממש כלפי חוץ, מאוד מאוד לחוץ, ולא מספיק לפנים. ולכן אומרים לי עכשיו, הגיע הזמן להיכנס אל עצמך, להתחבר עם זהותך, לחזור לכלים האמיתיים ששייכים לך, למשפחתך, לאשתך, לבעל שלך, לילדים, לנכדים, לתורה, לזהות, לערכים, לשבת, לחגים. אתם מבינים שאנחנו עכשיו כלואים דרך יד עליונה שמכריחה אותנו בעצם לחיות כמו שאנחנו צריכים לחיות לפני הגאולה האחרונה. ממש דומה למה שקרה לפני יציאת מצרים, שכתוב שם, אל יצא איש מפתח ביתו עד בוקר הגאולה. כנראה שיש כאן מהלך גדול מאוד. אני שוב אומר שאנחנו לא אומרים שאנחנו מבינים הכל, אבל יש דברים מאוד מאוד דומים, ואנחנו פשוט יודעים לזהות אותם. צריך להיות עיוור כדי לא לראות. אז מה שאנחנו יכולים, מה שמותר לנו, אנחנו כן עושים. אנחנו לא מתיימרים להביא כאן כל מיני הודעות בומבסטיות של סוף העולם. נכון, זה סיום של תקופה מסוימת והתחלתה של תקופה חדשה. אז בואו נהיה מאוד זהירים, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, אנחנו פשוט מנסים לקרוא דרך האותיות ובין השורות את המהלך האלוהי. זו מצווה שאנחנו כן חייבים לפתח ולקיים. כשאני אומר שאני צריך להזדהות עם יציאת מצרים, פירושו של דבר שכל מה שחנוק בתוכי, כל מה שקולה את זהותי, כל מה שמתמה מלשון אטימות את הנפש שלי, כל מה שמפריע לי בחיי, אתם זוכרים, הפרעה, אותיות פרעו, פרעו זה לא סתם מלך, הוא מפריע לי, וכל זה פסח. כל ההפרעות האלה, הכל יכול להירפא. זה בעצם מה שיציאת מצרים באה ללמד אותי. אני לא יכול להישאר אדוויטם אתרנם, זה ביטוי בלטינית, כלומר, אני לא יכול להישאר לעולמים סגור ועבד לאותם מנגנונים. אתם יודעים שעבד עברי לא יכול להיות עבד לעולם. אפילו כשכתוב בתורה לעולם, זה עד גבול מסוים, עד שנת ה-50. למה? כי ברגע שאתה עובר את שלב ה-50, זה כבר יובל, זה כבר בעצם שמחה גדולה ושחרור. וכי למה? פשוט מאוד, כי ישראל ביסודו הפנימי אינו עבד לשום מנגנון, אלא הוא עבד של המוחלט. להיות עבד של המוחלט זה בעצם להיות עבד של החופש הגדול. אנחנו לא עבדים של שום מנגנון הקשור לעולם הטבע. לא לזמן, אנחנו ראינו את זה, שאנחנו מעבר למנגנון הזמני, לא למקום, ואנחנו ראינו את זה שלמרות היותנו בארץ ישראל כשגלינו, אפילו שמה שרדנו, עד שהקדוש ברוך הוא מחליט להחזיר אותנו לארצנו, וכמובן לא לנפשות, אנחנו לא מוגבלים, אלא כל אחד יכול לחיות את האומה, ולא רק את האני העצמי של עצמו. זה הסוד של התשובה, רבותיי. לדעת להתפתח, לגדול, לפרוץ את הגבולות, וזה סודו של מלך המשיח. לא בכדי הוא נקרא גם פרץ, מלשון התפרצות, כי יש כאן בעצם כוח שעובר וחוצה את הגבולות של הטבע שהוא טבעת אחת חונקת, ואנחנו עם ישראל בנויים בצורה כזאת, נברנו בצורה כזאת, שאנחנו מסוגלים להיות מעבר. והמעבר הזה הוא זה שמאפשר לנו להיות גם מגלים את האין סוף ברוך הוא, לפחות את רצונו יתברך, וגם להיות קשר עם העולם הזה, עם שאר אומות העולם, כי גם הן שייכות למהלך הגאולי, למרות שישראל הוא הציר המרכזי של כל מה שקורה היום. אז חייב אדם לראות את עצמו. נכון, אז אנחנו נפגשים עם עצמנו, בתוך הבידוד הזה, בתוך המפגש עם האני. כשאני נפגש עם אני, אני נפגש עם מלכות ישראל. בתורת הקבלה, וזה גם חלק מהלימוד שלמדנו עם החברים, שהמילה אני, א' נ' י', היא בעצם כיוון אליי. זה האן שהולך אליי. אני. אם זה הולך לכולם, זה אנחנו. זאת אומרת שהאני הוא שמה של השכינה. השכינה נקראת אני. למה? כי היא יורדת ומתלבשת ומתייחסת. בשורש היא נקראת אין. תשימו לב, אותן אותיות רק בשינוי בצירוף. למעלה זה אין, כשהיא מתגלה למטה, האין הופך לאני. כלומר, האין מצא כיוון והוא יורד והוא מתפשט אל הכיוון של העולם הזה. מי שרגיל ללמוד איתי, אני תמיד חוזר על אותו רעיון, היהדות היא תמיד אמונה ממעלה למטה. כלומר, האלוהות, הערכים האלוהיים, הם שיורדים למטה, ואנחנו בני האדם לעולם לא עולים לשום מקום, כי לעלות, פירושו של דבר לצמצם לפי השכל שלי, לכן אני כאילו, חז ושלום, ממציא לעצמי אלוהים, כמו שהיה בחטא העגל שקראנו שבת שעברה. מה זה עשה לנו אלוהים? האדם יכול לעשות אלוהים? כן, בוודאי. ברגע שאתה מחליט לפי השכל המצומצם שלך, שכך צריך לעשות וכך צריך לעבוד את השם, זו בעצם המצאה שלך. ברגע הזה אתה ממציא דת. זאת הבעיה החמורה ביותר. לכן אנחנו אומרים בדיוק הפוך. האלוהה יורד לעולמנו, הוא מתגלה בעולמנו, ואנחנו צריכים פשוט להיות קשובים, מדויקים ככל האפשר, כדי לאפשר לתנועה, לזרימה האלוהית, להגיע ולחדור אל עולמנו. אז כשאני מתוודע לאותו תהליך עמוק, אני בעצם מתרומם למציאות חדשה. הרי אם אני קולט את מה שקרה שהתרחש ביציאת מצרים, אני לא יכול לחזור לפסח, לפחות לא השנה, אני מקווה שמי שמקשיב לשיעור עכשיו, ואלה שגם יקשיבו אחר כך, כשתשלחו אותו לאנשים אחרים בסייעתא דשמיא, לא יוכל להיכנס לפסח כפי שהוא נכנס לפסח בשנים עברו. אנחנו עכשיו במנגנון אחר. אמרתי לכם רבותיי, אנחנו בסיומה של מדרגה ובהתחלתה של מדרגה חדשה. הסתיימה המלכות של האומות, של בני האדם, ומתחילה בעזרת השם מלכותו של השם יתברך בעולם הזה. אז אני עכשיו צריך להתרומם למציאות הזאת. אבל אמרתי לפני רגע שהאדם לא עולה. אז מה פירושו של דבר להתרומם? פשוט מאוד, נשאר במקומי, אבל מתרחב כדי לקלוט יותר. זה נקרא להתרומם. כדי להתרומם לא צריך לקפוץ למעלה, לא צריך לטפס על העצים, לא צריך לעלות על הרים גבוהים. פשוט להישאר כאן, ואיש לא יעלה אל ההר. ככה כתוב, נכון? למה? כי הקדוש ברוך הוא זה שיורד על הר סיני. אז אל תזוז ממקומך, פשוט מאוד, תן לו לזרום. תתרחב, תגרום לכלים שלך להיות הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר רחבים, הרבה יותר עדינים, כדי לקלוט מנגנונים שעד כה לא קלטת. אז אני מתרומם למציאות חדשה בעזרת השם. אני עובר בעצם, אני מדבר עכשיו גם על מצרים וגם על התקופה שלנו. במצרים זה היה יותר מוחשי, כי אנחנו מכירים את הסיפור, הוא כבר בדיעבד, אבל לכתחילה מי שהיה שם לא ידע. כנראה מישהו גם כן ניסה לתת שיעור באותה תקופה ולא כל כך שמעו. אני חושב שקראו לו משה. כתוב שם ממש שאף אחד לא מצליח לשמוע מה שמשה אומר. רגע, לא אמרתי שאני משה, חס וחלילה. אבל אני יודע שבכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא שולח שליחים כדי לעורר את עם ישראל. אז בעזרת השם אנחנו משתדלים כמה שיותר להיות נאמנים למקור ולנסות לעשות את מה שביכולתנו לעשות. לא לברוח מהאחריות שלנו, כמובן להישאר בצניעות ובענבה שנדרשים שניהם. אז מה קרה בעצם ביציאת מצרים? עברנו ממצב של פרה-היסטוריה למצב של היסטוריה. ההבדל הוא עצום, אתם מבינים שלפני יציאת מצרים היינו בפרה-היסטוריה, פירושו של דבר שההיסטוריה אפילו לא החלה. ההיסטוריה התחילה באמת רק אחרי יציאת מצרים. למה? פשוט מאוד, כי לפני יציאת מצרים לא התגלה העם. אותו עם שעליו דיברתי קודם, שבלעדיו אי אפשר לגלות את האלוהות. שהרי הקדוש ברוך הוא אינו מתגלה דרך פרטים, שהפרטים האלה יעשו רעש בעולם כדי לגלות אותו. לא ככה זה עובד. לא, אני קבעתי את החוקים האלה, הוא בעצמו קבע את החוקים האלה. הקדוש ברוך הוא כשפגש את אברהם, הוא אומר לו, אני רוצה לעשות אותך לגוי גדול. איתך אני לא יכול עכשיו לגלות את הדברים, אבל כשאתה תהפוך לגוי גדול בארץ, אשר הראך, שם אתה כבר תהיה נשמע, שם אתה כבר תראה, שם כבר יקשיבו לקול שלך. ומי יקשיב? כל אומות העולם שנאמר ונברכו בך, מלשון הברכה, מלשון כושר, כל משפחות האדמה. וזה בעצם המעבר ממה שקרה לפני יציאת מצרים ואחרי יציאת מצרים. לפני יציאת מצרים אנחנו בעצם פרטיים, אפילו גדולים ככל שנהיה, אברהם, יצחק, יעקב, אנשים. אמנם שורש עם ישראל, אבל עדיין לא גילוי של עם ישראל בפועל. לכן אי אפשר לעבוד, אי אפשר להתחיל לעבוד. מתי מתחילה העבודה האמיתית? מתי מתחילה התפקיד האמיתית? כן, זה בעצם העניין של העם, לא העניין של הפרטים. מי שעולה להר, מה זה לעלות להר? זה רק שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר למשל למשה, עלה אליי ההר. אם הוא לא אומר, אתה לא זז ממקומך. ויש לנו דוגמה של נדב ואביו, ששניהם חז ושלום. אתם יודעים מה קרה. למה? בגלל שעשו תנועה ממטה למעלה, וזה נקרא בלשון התורה, שהם הקריבו והביאו אש זרה אשר לא ציווה אותם השם. למשל, מותר לעשות עבודה זרה? בוודאי שעשו. אבל כשהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לבנות שני קרובים מזהב ולהניח אותם בקודש הקודשים, לא רק שמותר, זה מצווה. אבל אם אתה תמציא דבר כזה, זה נקרא לעלות. לעלות זה לא פיזית, רבותיי, לא עולים אל ההר. לעלות זה פשוט לעלות אל המודעות, להיפתח, כמו שאמרתי קודם, לדברים האלה. אבל אני לא עושה את זה מיוזמתי האישית, אלא הוא זה שמחליט. וירד השם על הר סיני. מעולם לא חיפשנו תורה, הוא ירד ומצא אותנו. מעולם לא הלכנו לחפש דת, לא המצאנו לעצמנו הלכות, אלא הכל ממעלה למטה. לכן, המעבר הזה מגלות לגאולה, גם אז וגם היום, הוא מעבר, תקשיבו טוב, מקטנות לגדלות. מה פירושו של דבר קטנות? קטנות זה בעצם מחשבה אינדיבידואלית, מחשבה שמצטמצמת לאני, לשום דבר אחר, שאני כבר לא מסוגל לראות אף אחד חוץ מאשר את עצמי. נתתי דוגמה היום למה קורה כשאני לא מרגיש שאני שייך לאומה שלי. פשוט קטסטרופה. תדמיינו לעצמכם שאנחנו, כמו שאמרתי לכם קודם, שייכים למהלך גאולי. אנחנו עכשיו, למשל, שומעים את גילויו של מלך המשיח. בואו נתאר מצב כזה. זה לאו דווקא תיאורטי, כן? זה יגיע לעזרת השם. אבל תדמיינו לעצמכם עכשיו שאישה נמצאת במטבח, היא חותכת עגבניות, ופתאום היא שומעת ברדיו שמלך המשיח התעלה. תוך כדי היא מתרגשת, ובלי כוונה, יד ימינה חותכת עם הסכין את אצבעה של יד שמאל. עכשיו יש לאישה הזאת אצבע מדממת. האישה הזאת עכשיו כואבת, אבל היא מאוד מאוד שמחה. המכלול של השמח, כיוון שהיא עכשיו קיבלה הודעה שיש משיח בעולם, מה שהיא ציפתה לו כבר 2500 שנה, היא וכל השורשים שלה, אבל מצד שני יש לה כאב. הכאב הוא לגיטימי, כואב לה. בואו נתאר עכשיו את האצבע הקטנה הזו. תדמיינו לעצמכם שהאצבע הקטנה הזו לא אכפת לה מכל שאר הגוף שהוא נמצא עכשיו בשמחה עליונה, עילאית. והאצבע הקטנה אומרת, לי לא אכפת, לי כואב. אני לא משתתפת בשמחה שלכם, לא אכפת לי משום דבר. לי כואב זה מה שמעניין אותי. לא מעניין אותי שום דבר אחר. רבותיי, זה מה שקרה במכת חושך שקדמה לגאולה. מה קרה בחושך? פשוט מאוד, אדם בחושך קורא לו. הוא מתבונן רק על עצמו. אין אף אחד אחר. הוא מרגיש רק את עצמו, הוא נוגע באיברים שלו, כי הוא לא יודע מה יש מסביב, עד כדי כך שלא אכפת לו מהשני. זה כתוב במפורש, ולא ראו איש את אחיו שלושת ימים. אתם מבינים איזה כאב יש כאן? הגענו למצב חס וחלילה, שאדם לא מסוגל לראות את אח שלו. האמת שהאנשים האלה כבר לא נקראים בשם בני ישראל. עובדה שכתוב מיד בסמוך, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. כלומר, יש כאלה שהיו עם האור, ויש כאלה שהיו עם החושך. לא שאלה היה להם חושך, ולאחרים היה אור, היה בעצם אותה תנועה אלוהית, רק שאלה חוו את התנועה הזאת כחושך, והאחרים חוו אותה כאור גדול. למה? כי אלה ראו רק את עצמם, את הכאב הפרטי שלהם, והאחרים הבינו שמדובר כאן במהלך גואל רחב, לאומי, גדול, שמוביל את כל האומה למנגנונים חדשים, ולגילוי השם עולם. לכן גם האצבע הקטנה שמדממת, אומרת לשאר הגוף, תשמעו, אני לא יכולה שלא להיות בשמחה, אני שותפה לשמחה הגדולה, למרות שכואב לי. רבותיי, היום כואב לנו. להרבה אנשים כואב מאוד. יש אנשים שאין להם פרנסה. יש אנשים שאין להם מה לעשות בחיים עכשיו. יש אנשים שהם חס ושלום בסכנה. יש אנשים שאיבדו את כל האמצעים שלהם. יש אנשים שמאבדים את הבריאות שלהם. יש אנשים שאיבדו את החיים שלהם. יש אנשים שלא יודעים מה יקרה מחר. וכולנו כאלה. אבל יש שתי גישות. או שאני ניגש למצב הזה, בצורה שאני מסוגל לראות את אחי, את האחווה, את מה שמאחה בינינו, את אחותי, או שחז ושלום, ולא ראו איש את אחיו. אנחנו נקראים עכשיו למבחן הגדול הזה, רבותיי, איפה אנחנו נמצאים ברגעים האלה? האם אני דואג לעם ישראל? אני מנסה להביא אור לעם ישראל, ולכל בני ישראל היה אור, או שאני נשאר בפינה שלי וממתין, אם המשיח יבוא, שיבוא, הקדוש ברוך הוא כבר יודע מה הוא עושה, הוא לא צריך. אז זהו שלא, הוא כן צריך אותי. עובדה שהוא מבקש ממני להיות חלק מהמהלך הגדול הזה. הוא אומר לי שאתה צריך להיות שותף לגילוי האור שלי, כי אתה שייך לאומה שאני חשבתי עליה לפני בריאת העולם, שהיא תמלא בהיסטוריה האנושית את התפקיד הזה. ואם אתה עכשיו לא מקיים את זה, עכשיו יש לך הזדמנות. אני לא יודע אם זו הזדמנות אחרונה, אבל הזדמנות פז, הזדמנות גדולה מאוד. אתם רואים שכל העולם מוכשר אפילו, לתשובה. כולם במצב של פחד. אולי צריך דבר כזה כדי לאפס את כל המוחות? כנראה שהדברים באים מלמעלה והם מתוכננים ויש סדר מופתי בכל מה שקורה. שום דבר לא יוצא מתחת השגחתו הפרטית, הכללית, המדויקת של בורא העולם. לכן, אני צריך לצאת מקטנות ולעבור לגדלות. שמתם לב, רבותיי, שאני מנסה לעשות הקבלה בין גאולת מצרים ובין הגאולה שלנו היום. מדובר בגאולה אחת, אחת שפתחה אז עם המשיח של אז, משה רבנו, ואחת שחותמת את הגאולה הזאת עם המשיח של עכשיו. אחד המתחיל ואחד החותם. מזכיר לנו את מה שאמרנו קודם, מעשה בראשית, מעשה מרכבה. שימו לב, זה תמיד אותו מנגנון, עולם עליון, עולם של גילוי, אור וכלים. דרך אגב, כך נקראת העמותה שלנו, וכאן המקום גם כן. אם אתם רוצים להיות שותפים במהלך הגדול הזה של ההפצת האור האלוהי בזמנים האלה, תהיו שותפים, תהיו שותפים. אתם יכולים לתרום. אתם יכולים לתרום לעמותה הזאת שדואגת בסך הכל להפיץ את אור התורה. תראו כמה קשה באמצעים טכניים, שהם עדיין לא האמצעים שהיינו חולמים עליהם, לנסות ולגלות ולהפיץ את התורה. אבל ברוך השם, אנחנו יודעים גם עם האמצעים שלנו היום לעשות את הדברים. ודרך אגב, כאן המקום והזמן להודות לכל החברים, לכל התלמידים, שבמשך שנים רבות עקבו אחר השיעורים בנאמנות, ממש באדיקות, ולכל מי שתרם במחשבה, במעשים, בזמן, בידע, בטכנולוגיה, בכסף, במילים טובות, בפידבקים, תודה רבה לכולם. אנחנו עכשיו בתוך התיבה, אפשר לדבר, יש לנו קצת זמן, לפני שבעזרת השם נתגלה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו עכשיו, אתם צריכים להתעורר. עכשיו הדבר הזה, הוא בצורה מעגלית, אבל כמו שלמדנו כבר, כפי שראינו בשיעורים הקודמים, זה לא מעגל סגור, אלא מעגל שעולה, מין ספירלה כזאת. שזה אומר בעצם דבר אחד, שמה שקרה אז במצרים, לא קרה באופן חד פעמי, אלא מתעורר כל שנה מחדש באותו זמן. פירושו של דבר, היום, השנה הזאת, תש"פ, אנחנו יכולים לשחזר מה שקרה ביציאת מצרים דאז, ולהביא את אותו הכוח אל יציאת מצרים של היום. שימו לב, יש לנו אפשרות מאוד מיוחדת, רוב עם ישראל נמצא בארצו, וגם בזמן שאני מדבר איתכם, מטוסים מגיעים ומחזירים את כל מי שצריך להיות פה בפסח הזה. אין כבר פסח באוניות, אין כבר פסח ביוון, אין כבר פסח בספרד, אין כבר פסח עם כל הכשרויות והכל בפריז ובמלונות, ומצא לא שרויה ומצא שמורה, עבודת יד. מספיק. לא יוצאים מארץ הקודש. הפסח הזה הוא פסח ישראל אמיתי, לא בגלל שהצלחת שלי קשרה, אלא שאני מבין מהי גלות ומה פירושה של גאולה. בעזרת השם תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הולך לחפש יהודים בפרו כדי להחזיר אותם לארץ. ומי עושה את זה? הטייסים שלנו, המטוסים שלנו, כן, 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 של מדינת ישראל, רבותיי. ודרך אגב, רק שתדעו ותבינו שהכביש שיוליך את מלך המשיח נבנה על ידי עם ישראל בארץ ישראל. מעניין, לא? מדינת ישראל אמורה לפתח כבישים, מכוניות וכל מיני מנגנונים כדי לאפשר את תנועתו החופשייה של מלך המשיח. גם זה עבודה שצריך לחשוב עליה, רבותיי. אז יציאת מצרים תתעורר גם השנה בעזרת השם, באותה נקודה של זמן. ולכן הזמן הזה מסוגל לגאול. הקדוש ברוך הוא גואל, אבל בזמן המיוחד הזה, הן מבחינה פיזית, הן מבחינה מטאפיזית. זאת אומרת שאנחנו נחזור לכל המנגנונים הבריאים שלנו, השייכים לנו בזהות. מצרים זה לא סתם נקודה, ובזה אנחנו נחתום את השיעור שלנו היום. מצרים נקראת ערוות הארץ. מה זה ערוות הארץ? זה נקודת השיתוק. מצרים זה נקודת השיתוק. כלומר, נקודה שמשתיקה, שמחבלת, שסוגרת, שחוסמת את הפה של בורא העולם. זה נקרא מצרים. זאת אומרת שזה מין מנגנון חונק, והקדוש ברוך הוא מוריד את ישראל לאותה נקודה שחורה ביקום, לאותה נקודה של שקט, לאותה נקודה של אילמות, כדי שמשם, בתוך עומק התומעה הזו, נשבור את כל האטימות, גם של התומעה הזאת וגם של הלב של כל אחד ואחד איתנו. אני עכשיו אומר קבל עם ועדה, אני מגלה דעתי, שאני עכשיו יואל בן סולנג' מכוון לעשות תשובה שלמה, בעזרת השם, מבקש מחילה, סליחה וכפרה על כל אבונותיי, אני גם בן אדם, ובעזרת השם אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, ומתפלל על כולנו שנהיה, שאהיה שייך למהלך הגדול הזה של גאולת העולם, ואני מאחל לכולנו שנהיה שותפים למהלך הזה. בעזרת השם, אנחנו נמשיך ונפתח את כל הרעיונות הללו, כיוון שהם הכלים הנחוצים לנו כדי לסיים את השלב ההיסטורי שאנחנו נמצאים בו היום, ולהתחיל בעצם את הזמן המחודש, את החודש הזה לכם, את ההתחדשות הזאת לכם, ראשון הוא לחודש השנה, עם בעזרת השם גילוי מלך המשיח עוד בימים הקרובים, אמן, כן יהי רצון. תודה רבה.
שלום הרב, ערב טוב, תודה רבה לשיעור. יש כמה שאלות הרב?
כן.
האם יש מקום שיש בו את כל ה-720 צירופים?
כן. מה עוד? אבל אנחנו לא מבינים אותם, כיוון שלא דרשו אותם בצורה הגיונית, לפחות לא בשכל שאפשר לדרוש אותם. אז מה שעשה רבי שמעון בר יוחאי, דרש את מה שנכנס ממש ללימוד עמוק.
אוקיי, שאלה שנייה, מיוריל מאיר. אז איך אפשר להבין מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קדושו? האם זה אומר שאנחנו לא יכולים לעלות?
עניתי על השאלה הזאת, מי יעלה בהר השם, פירושו של דבר, שוב פעם, אם אנחנו קוראים בפשט, אז זו שאלה ששואלים את האדם, מי יעלה בהר השם? אבל מי שלמד קצת תורת הסוד, יודע שמי זו מדרגה פנימית. מי זה מם ויוד זה 50, כלומר רק המדרגה הזאת של 50, מי יעלה בהר השם. כלומר המדרגה הפנימית שנקראת 50 היא כבר נמצאת בהר השם. דרך אגב, הר השם, למשל הר ציון, הר סיני, זה בעצם מי. מי זה מם יוד, זה מה שהיה גם סגור במצרים. מיצר של אותו מי, שאת זה צריך לשחרר. אז מי יעלה בהר השם? זאת לא שאלה, זו הודעה. רק מי יעלה בהר השם.
תודה רבה רב, ערב טוב.
תודה לכולם, בשורות טובות, ישועות ונחמות. תפיצו, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יערה עלינו מים מן העיונים, ונזכה לראות בביאת משיח צדקנו בקרוב, אמן ואמן. תודה.